מספללים, רפואנו השם, מאמינים לישועה, שחוקי ביסי השם.
מתמדים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים, מחוברים, משדרים כל
השטייגניסט, תוכנית הפלפול והלימוד של כל חי, עם אפרים דוד.
אבל מה זה
קרה?
אבל זה חצר שהיא לא...
אנחנו נמשיך, אנחנו בשידור.
נכנסנו בשידור. ערב טוב לכם, ערב טוב. ערב טוב לגמרי, לגמרי. שטייגניסט, ערב טוב. 9:05, כל חי. 93.92.8, גם באפליקציה וגם באתר.
גם בטלפון, עם מי שממש מתעקש.
נכון, מה המספר?
036-780-780.
036-780-780. אגב, שמעת את הפתיח הזה, המעברון, לפני הפתיח.
כן, כן, זה משהו חדש.
משהו חדש. נשמרתם עוד נפשותיכם, איזה הפקה, איזו הפקה. אין לנו עדיין את הפרטים, אבל זה... בטח זה קליין, לא? נכון? בטוח שזה מה... זה בטא יוצא.
נמואלה היה שם ו...
לא, היה שם את חיים ישראל ונמואלה ראש וכן, כן, נכון, מתה
הפקה של מי זה אנחנו נברר
הפרטים המלאים בדרך אלינו, אבל זה לא יפריע לנו בשעה הקרובה לעשות שטייגן כמו שצריך עם הרבה הרבה ברן. תכינו את עצמכם כי הערב אנחנו הולכים להביא לכם שאלה שיש לה המון 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 צדדים ואנחנו נשמח שתפתחו אותה לכמה שיותר כיוונים.
כן, פלפולים מובטחים.
פלפולים מובטחים לגמרי. אנחנו מקווה שהדציבלים יישמרו ככה בצורה מאוזנת.
אני השתדלתי, אני באתי לפה רגוע אפרים. אתה פתאום נכנסת, עלית פה את ה-12 דציבל.
מקבל את האשמה. איתנו בצוות, כמו שכבר שמעתם, שימי ורקר, כשטייגניסט בכיר. שימי ברוורמן ואורי כהן בצוות ההפקה. וגם הביצוע הטכני. אגב, רוצה להתקן את המאזינים ככה, אנחנו עכשיו באים לעשות פה שטייגן, אבל באתר יש בעוד 10 דקות מתחיל נאום מאוד מיוחד של מסע מרכזי, מסע חיזוק של מרן ראש הישיבה הרב רב גרשון אדלשטיין, זה באתר כל חי, אם אתם רוצים לראות את זה, אתם מוזמנים להיכנס כבר עכשיו.
שאני מכיר שמקדם את האתר כל חי לפני שידור חי, לפני
הגמור, לפני השטייגן. זה לא אתר כל חי, זה גדול הדור מדבר, מי לא שומע את זה?
אחלה, נכון. גם אתמול הרב אדיר אמרו את זה. קיצור, אתה מקדם את האתר.
אני לא מגיב, וכל מקרה אתם מוזמנים להיכנס לשם. טוב, אנחנו נתחיל את השידור בהחלט, ונגיד שלום לרב יאיר, ערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב, אוקיי, מה השאלה שלנו לערב? אנחנו כבר ככה התחלנו להבין אותה, היה פה ויכוח ככה לפני שהתחלנו את השידור, אבל נשמח שהמאזינים ישמעו את השאלה.
כן, אז השאלה זה החלק הכי קל בסיפור, אחר כך באמת הדיונים נפרסים לים לכל הכיוונים. השאלה היא כזאת, ילדים, כדרכם של ילדים, בחיפושם אחר תעסוקה, נכנסו לאיזשהו שטח שהיה נראה כהריסות של בית, חיטטו שם בכל ההשפעה שהייתה שם, והנה מצאו להם מוצר ששווה כנראה הרבה כסף. עכשיו, לאחר דין ודברים, הביאו את זה לאביהם, והתברר שהשטח הזה למעשה זה שטח שנמכר לקבלן, מיורשים שירשו את הבית מאביהם, ועכשיו יש ויכוח למי שייך האוצר הזה. אבי הילדים טוען שמאחר והילדים מצאו את האוצר הזה וזה מציאה וזה מקום של הפקר, אז ודאי שזה שלהם, זה מה שהם טוענים. הקבלן אומר שהוא קנה את השטח לצורך בנייה אומנם, אבל כרגע זה שייך לו, והוא חושב שמאחר והוא קנה שם את כל השטח ואת כל מה שבתוכו, אז גם האוצר כלול בתוך זה ולכן זה מגיע לו. והצד השלישי של הטוענים לכתר זה יורשי האלמנה. הם בכלל אומרים, אנחנו לא מכרנו את זה מלכתחילה. אמנם לא ידענו על האוצר בזמן אמת, אבל באחר והחצר הזאת הייתה שייכת לנו, ולא מכרנו את הפריט הזה.
שזו שאלה שיש בה כל כך הרבה מה להתפלפל פה.
יש לנו כאן שלושה טוענים לכתר, והמאזינים שלנו יצטרכו להחליט למי זה שייך.
לגמרי, ו-039-039-039-039, אני רואה כבר יוצאים מלהתלהט. רגע, נגיד עוד פעם אחת, 039-039-039-039, זה לתשובות שלכם, אנחנו מחכים לכם כאן. כן, סימי, מה אתה חושב שם?
אני מתחיל דבר ראשון, טענה ראשונה בעצם, יש לך את המוצאים מחברו על הבריה. שכל אחד בעצם, יש לך פה שלושה אנשים, בעצם אומרים שהוא האוצר שלי.
אבל האוצר נמצא אצל אחד מהם, אגב.
אז זהו, פה אתה נכנס לעניין של חזקה, מי מוחזק?
מי מוחזק, הרב?
האמת שטענה של מוחזק, יש בזה שני חלקים. יש טענה של מוחזק ויש טענה של תפוס. הטענה המקובלת יותר זה טענה של מוחזק, אבל גם מוחזק זה צריך שיהיה מוחזק בטענה. מה שנקרא חזקה עם טענה, כי יש לנו סברה שאין אדם מחזיק דבר תחת ידו ואינו שלו. אבל אם הוא בעצמו אומר שהוא מצא את הדבר, והוא רק מתכוון לזכות בו מחמת איזשהו דין של הפקר או יאוש, אבל אין לו איזושהי בעלות מוקדמת, הוא לא רכש אותו בדרכי הקניין, הוא לא קנה אותו בשום צורה.
למה בהגבלה?
טענה ש...
הוא מצא את זה, הוא הגביע את זה? בא לקח את זה הביתה, לאבא שלו.
זה נכון, אבל זה מה שאמרתי קודם, מוחזק זה אחד שטוען הדבר שייך לי. שייך לי כי קנית אותו בקניין שאין ויכוח עליו. כאן החזקה שלו עצמה מתבססת על טענה שהטענה עצמה היא לב הוויכוח.
אז בוא נגיד שהאוצר של הילדים, כי הם מוחזקים בזה
כבר. אבל למה הם מוחזקים? אם אני עכשיו יבוא לבית שלך, ייקח חפץ וירים אותו, אז אני מוחזק בחפץ?
בוא נוריד את הקבלן מהמשוואה.
למה?
כי הוא לא, תכלס הוא לא היה לו פה שום סוג של בעלות על הדבר הזה.
החצר הזו שבה הם מצאו את המטמון, את הכסף הזה, את התכשיטים, של מי? של הקבלן, הוא קנה את זה בכסף מלא.
לא, רגע, בוא נלך לצד השני, ואם הילדים של, בעצם היורשים, לא הילדים שמצאו, היורשים של אותה אישה שבעצם שמכרו את השטח, הם אמרו, אנחנו מכרנו את השטח, אנחנו לא מכרנו את זה על דעת שיש בפנים משהו קוצר כזה, כי אם היינו יודעים את הדבר הזה, אז ממילא המחר לא היה, בעצם הוא מתבטל.
אבל זה כמו שבן אדם ימכור למישהו משהו, אוקיי? ויגיד לו, לא התכוונתי, מה זה לא התכוונת? לפני שאתה בודק, תבדוק טוב טוב מה אתה מוכר לי, אוקיי? תראה מה יש בפנים, מה אין בפנים, ותמכור לי. ואם הם היו מוכרים ואחרי זה אומרים, אוי, חסר שם איזושהי אבן יסוד, אני יודע מה, אתה צריך לשפץ את כל הבניין. אגב, זה, לא, זה מוריד לי מהטענה, אז אני לא אחזור על זה, אבל לא משנה.
מה הרב אומר? מה הטענה של הרב? מי באמת זה?
האמת היא שידיעה בדברים האלה לא בהכרח משליחה על הדין. זאת אומרת, לא תמיד אדם חייב לדעת בכל רגע נתון מה המצב של הרכוש שלו, ויש אנשים שברוך השם לא בכל רגע יודעים מה יש להם, כי יש להם אולי הרבה. אבל מה שכן קובע זה האם הוא עשה בזה קניין, האם הדבר נקנה לו כדין, ודבר שני, האם הדבר לא יצא ממנו מחמת איזשהו דין. זה מה שאמור להנחות אותנו. אם הוא קנה כדין ולא יצא משום סיבה מצד הדין, אז אין סיבה, גם אם הוא באותו רגע לא יודע איפה זה נמצא, או מה קורה עם זה, אין סיבה שזה יצא ממנו.
אני רוצה רגע לחזור על מספר הטלפון 039-039-039, זה לתשובותיכם, 039-039-039. אתם יכולים לענות לנו אם כן או לא, אבל תשתדלו פחות אם כן או לא, יותר צברות ופלפולים אנחנו נשמח. יש לנו מישהו על הקו? עוד מעט יהיה לנו.
רציתי רק אולי לרשימך לחדד את הנקודה שהתחלנו קודם. כאן המוחזקות היא לא טענה בגלל, כמו שאמרנו, בגלל שהמוחזקות שלו היא באה מחמת טענה שהטענה עצמה נתונה בוויכוח. אז למוחזקות שלו אין שום משמעות. כל המשמעות של מוחזק זה כאשר אדם מחזיק בטענה זה שלי, קניתי, ולא סותרים את זה, וכל הוויכוח חיים להוציא ממנו את זה ולשנות את החזקה שהייתה קודם. אז כאן אנחנו אומרים, תעמיד את הדבר על חזקתו ונשאיר את זה אצלו. אבל כאן בעצם כל המוחזקות היא מכוח שהוא מחדש, שכרגע הוא עשה קניין חדש, ולכן אין משמעות. מה שכן יכול להיות, יש מושג שמכונה תפוס בהלכה. תפוס זה באמת אחד שתופס בדבר, והוא אומר, זה שזכיתי בזה בקניין, שעשיתי
בקניין חצר עכשיו. בעצם.
חצר לא בטוח שיכולה לעשות תפיסה.
למה חצר לא קונה? לא קונה?
חצר קונה.
הרי אנחנו אומרים, אם בן אדם רוצה לגרש את אשתו, נכון? אם בן אדם רוצה לגרש את אשתו, הוא יכול לזרוק לחצרה, אז חצר קונה.
חצר המשתמרת, נכון. חצר כידו של אדם,
חצר משתמרת. פה זה חצר משתמרת?
בסדר, פה זה חצר.
יש לדון, האם זה משתמרת או לא? יש לדון.
זה גם צעד. אגב, יש ספר בתלת משה, מישהו ככה הביא לנו את המקור שמעניין, הוא מביא שם סיפור של זוג שקנה דירה מיורשים, וכשהם באו, אתה יודע, אחרי שהם קנו את הדירה, נכנסו לדירה, והילדים ככה, איך אמרת, כדרגם של ילדים, והם קפצו על המיטות, ופתאום הם הרגישו משהו קשיח, הם פתחו את התיבה שיש מתחת המיטה, והם גילו שם הרבה מאוד כסף. ומעניין מאוד שזה אומנם לא אותו מקרה כמו שלנו, לכאורה, אבל שם הרב משה פיינשטיין פוסק שיש להחזיר את הכספת על תחולתה ליורשים. כי חוסר ידיעה של היורשים על הירושה הזו היא לא בגדר עבדה. וזה מעניין, כי אם אנחנו מקישים את זה לפה, זה אומר שלא הקבלן ולא הילדים, אלא דווקא היורשים. הם אלה שמקבלים את הכסף. אבל השאלה אם זה אותו מקרה. כי לכאורה יש פה כמה הבדלים. אחד שזה לא, אנחנו לא סגורים על זה אם זה כמו בית או פחות משתמר. דבר שני, יש פה גם את הטענה של הקבלן. זאת אומרת, יש לנו פה שלושה גורמים. יש פה כמה הצדדים. יש לנו מישהו על הקו?
בוא נשמע את המאזינים, כן. איתמר.
ערב טוב.
אפרים?
הופס. שכח? כן, כן, לגמרי. רק שנייה. ערב טוב, איתמר?
ערב טוב. אני חושב שזה שייך לקבלן.
לקבלן? למה?
כיוון שהיורשים מכרו לו את זה, מכרו את החפת הזה בתוך מה שהם מכרו לו, את הבית. עכשיו, גם אם הילדים לקחו את זה, הם לקחו ממנו, זה נקרא שזה שלו, גנבו לו כביכול, כי זה כמו שאני נכנס לבית ולוקח משהו.
עוד פעם, אנחנו רוצים טיפה עוד יותר לחדד את זה, מה שאמרת?
אני חושב שזה שייך לקבלן שקנה את זה מהיורשים.
מאיזה דין?
מדין שהוא קנה את זה, הוא קנה אפילו שלא בטוח שהם רוצו למכור לו.
אני מוכרח להודות שלפני התוכנית אני סברתי כמוך, אלא שהרב יאיר הגיע לי עם שורת פרחות שאני לא יכולתי לעמוד בפניהם. הרב יאיר?
כן. האמת היא שהטענה שלך מאוד נכונה בדרך כלל, כי כשאדם נכנס לחצר של חברו שלא ברשות או לבית שלו, אז בלי שום ספק כל מה שהוא יטול משם שלא ברשות, בדרך כלל הוא פשוט יגזול, מהסיבה הפשוטה שכל מה שתחת אדם שלו עלי בדמס, זאת אומרת זה שלו. כאן מדברים שהילדים והאחרים רוצים לזכות בזה מצד דין אחר, מצד דין הפקר. הם טוענים שהדבר הזה עבר איזשהו תהליך של ייאוש, של עבוד ממנו מכל אדם, יש בזה כמה טענות. בשורה התחתונה, הם רוצים להגיד הדבר בעצם היה הפקר, זכינו בזה מן ההפקר. וזה באמת מקרה שלא כל כך מצוי להיכנס כביכול לרשות פרטית, ולקחת משם דבר שהוא הפקר. אין ספק שלכאורה הם יעברו אולי על איזשהו השגת גבול, או על עצם הכניסה לרשות שלא שלהם, אבל זה לא בהכרח סותר שיש אפשרות לזכות בדבר אם הוא הפקר. שוב, בדרך כלל זה גם קשה שזה יקרה, כי בדרך כלל החצר קונה, אבל אם גם החצר לא קונה, אז זה לא בהכרח סתירה.
זהו, למה שהחצר לא תקנה? למה זה נקרא הפקר? החצר קנתה את זה, כיוון שזה דבר שהוא שווה ערך, אז החצר קונה את זה.
נכון, זה בעצם...
יש גם עניין של חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו.
זה בעצם טענתו של הקבלן, שהוא טוען שהשטח שייך לו, ומאחר שזה שייך לו, זה קונה את זה מדין חצר. אבל יש בזה גם כמה צדדים.
מה הצד להגיד שהוא לא קונה?
אז זהו, קודם כל יש לדון, יכול להיות שמאחר וזכותם של היורשים קדמה לקבלן, אז אם נוכיח בכלל איזשהו דין שהדבר נשאר אצל היורשים, אז החצר פה לא רלוונטית. זאת אומרת, כל מה שהטענת חצר שלו יכולה לתפוס, זה רק אם באמת הדבר נהיה הפקר, וכרגע אנחנו באים לומר שהחצר שלו זכתה בזה. אבל אם אנחנו מחמת איזשהו דין נוכיח שזה נשאר אצל היורשים ולא יצא מהם, ולא, לא, 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 עדיין לא דיברנו בזה, אבל אם זה הדין, אז אין לקבלן מקום לטעון שום דבר.
לי יש... אוקיי, סליחה,
כן, אבל הדין הזה לא יכול לקרות לעולם. כי גם אני קנו שלהם והם לא מכרו את זה, כבר החצר שלו קנתה את זה.
הרב, ברשותך, אני יכול להקשות שנייה, איתמר, אני רוצה להקשות עליך משהו קצר. אם נאמר, תנסה רגע ללכת איתי בקו המחשבה, אנחנו מגדירים את הדבר הזה כמציאה, אוקיי? אבל המציאה הזו, באיזשהו מובן, אולי היא עבדה. נכון שבפנים הראשונות אנחנו אומרים, זה לא עבדה, אבל רגע. היה פה שטח שנמכר מירו ונשים, לא מבלבל, מהיורשים לקבלן. היורשים לא ידעו שיש להם את הכסף הזה שם, באיזשהו מובן זה נאבד מהם. זה נאבד מהם. היה להם טעות פה במחירה. הם לא היו מוכרים את זה הרי בסכום הזה, נכון? עכשיו, אף אחד לא חולק שזה שייך לירושים. כי כשזה היה אצל הירושים, הם הרשו את זה וזה שלהם ב-100%. זה עובר לקבלן, אבל יש פה בעיה. יש להם עבדה בתוך השטח הזה, או לכל הפחות טעות במחירה, אז שהם יכולים לתאום...
מקח טעות אולי.
אולי זה שהוא מקח טעות, כי הרי אף אחד לא היה מוכר מיליון דולר ב-100,000 שקל. למה שזה לא יהיה עבדה?
אני רציתי גם כן בעיקרון להגיד כמה שזה בעצם עבדה.
אנחנו ביחד, השאלה אם אנחנו צודקים.
בוא נלך יותר להכי פשוט, פשוט, אם זה כבר עבדה, אז בוא נלך למי באמת, מי הבעלים, מי שנותן סימנים, אבל...
לא, אין פה, אין פה סימנים, אין פה, אבל השאלה אם יש פה, הרב, עד כמה אנחנו עמי ארצות בטענה הזו?
לא, לא, חלילה, כל מה שאתם אומרים זה טענות וצדדים לכל הכיוונים. אני רק אולי הייתי מחלק את זה לשלושה חלקים, שיהיה יותר קל לשפוט כל דבר לגופו. האמת היא שהדיון הראשוני צריך להתחיל בעצם היורשים, למעשה בסדר הכרונולוגי של הדברים, זה היה אצלם, ולכן אנחנו צריכים לדון האם הדבר הזה בכלל היה שלהם אי פעם. אם הדבר לא היה שלהם אי פעם, אז קשה לבוא ולטעון...
למה לא היה שלהם?
ירושים החוקיים.
הרי מדובר כאן במקרה שהם לא ידעו מה המטמון. גם כרגע שהם באים ואומרים, אוי, גילית המטמון, הם לא מכירים את המטמון, הם לא מזהים אותו, הם בסך הכל אומרים, מאחר והבית היה שייך
לך... יהיה דייה?
לא, אבל חסר אנשים כאלה היום שבעצם שפותחים את... הם לא ידעו מה הנכסים של ההורים שלהם, ולא עלינו קרה ואחד מההורים נפטר שם, ופתחו את הצבא, פתאום הם מגלים שיש לאבא נכסים בצפון תל אביב.
אבל עזוב, אפילו לא פותחים. אם הם לא יודעים.
בית ב-2 מיליון שקל.
אם אני לא יודע...
לא, אתה תכניס לי מילים לפה, אני מתרופל, שנייה.
יש מקום לחלק בין חוסר ידיעה טכנית שההורים פשוט שמרו על דיסקרטיות ולא גילו להם מה יש, אבל הדבר היה תחת שליטה כל הזמן, וכרגע כשהבעלות עוברת לילדים, אז באופן אוטומט זה נגלה להם. זה רק עניין של ידיעה, זה לא הבעיה שלנו. החוסר ידיעה המדובר כאן זה דבר שבאמת היה נעלם במציאות, זאת אומרת, מה שמכונה בגמרא אבוד ממנו ומכל אדם. הדבר היה נסתר, נמצא תחת הריסות, היה קבור כנראה מתחת הבלטות כמנהג פעם להחביא כסף, ופשוט הדבר באמת לא היה ידוע, לא במובן הידיעה של הפרטים, אלא פשוט הדבר היה עבוד באמת. זאת אומרת, זה יכל גם להיקבר ולגמור ככה, ואף אחד לא ידע מזה. זה התמצית הבעיה פה, לא מה שהם לא יודעים. זה חוסר ידיעה, כמו שאמרנו בהתחלת השידור, זה לא בהכרח בעיה.
רגע, איתמר, מה דעתך? איתמר?
איתמר, כנראה ענינו לו על השאלה. הוא עדיין איתנו?
איתמר, אתה איתנו?
אוקיי.
הלו?
כן, איתמר?
כן, אני אומר, אם אנחנו אומרים שיש ייאוש לקבלן, אולי גם יהיה ייאוש ליורשים.
למה?
כי גם היורשים לידו שיש להם את החפת הזה, אז אולי גם הם יתיישו מזה כבר.
ייאוש שלא מדעתה וייאוש?
זה המחלוק. כן, זה כבר חושבים המחלוק.
למה שנגיד, למה שנאמר שזה ייאוש?
כי הם גם התייאשו מזה, הם לא ידעו על זה, והם כביכול התייאשו מזה.
להלכה ירוש שלא מידע, זה כמו הבעיה של אבי ירוש, ונחסוך את העניין. בכל מצב, כדאי אולי לציין, שיש רבי משה פיינשטיין שטוען שביורשים לא שייך העניין של יוש.
אמרנו את זה כאן.
הזכרנו את זה, ו...
לא, אמרנו שזה כן, שזה סוג של עבדה. זה לא, סליחה, שאין פה, חוסר ידיעה זה לא בגדר עבדה, ו...
גם דברים שכביכול הם עבודים מעבר לחוסר ידיעה, גם דברים שהם עבודים באמת, שגם שאדם רגיל היה נחשב כלפיו ירוש, כאשר מדובר ביורשים שמקבלים נכס, יש להם דרך מיוחדת לזכות לעצמם את הדברים, מה שהם לא יוכלים בדרך רגילה. זאת אומרת, יש הבדל אם הוא היה יורש את הבית, אז הוא יזכה גם בדברים התמונים שבו, לבין אם הוא היה קונה את הבית, אז הוא לא היה זוכה בדברים התמונים שבו. זה בעצם היסוד של משה פיינשטיין, שיורשים יכולים לזכות גם בדברים כאלה, ולא שייך בהם יורש. אם כבר פתחנו את זה, אולי נדגיש מה הסיבה. Okay. יורשים בעצם, הצורת קניין שלהם היא שונה. בדרך כלל קניינים זה לוקחים חפץ, וחפץ במהותו הוא עומד להיכנות, זאת אומרת הוא מציע את השימושים שלו, ואדם פועל בו פעולת קניין והוא קונה את זה לרשותו. אבל אדם שקונה בית, הוא קונה את הבית, והוא לא יודע מה החפץ התמון. החפץ התמון מכונה עבוד ממנו מכל אדם, אז הוא לא בר קניין, ולכן לא בהכרח שהוא יקנה אותו. יורשים, התהליך הקניין שלהם הוא בדרך אחרת, זה בדרך של ירושה, מה שמכונה ברוק קרד אבוה. הוא נכנס תחת אביו לכל העניינים וגם לענייני הממונות. אז זאת אומרת, הוא פשוט, התהליך הקנייני שלו לא נעשה בצורה של מעשי הקניין המקובלים, הרגילים, ומילא כל ההגבלות שחלות עליהם, אלא הוא פשוט נכנס במקום אביו, כמו שהדבר היה שייך לאבא שלו, כך זה יהיה שייך גם לו. אז לכן, גם הדברים האלו הוא יזכה בהם וגם לא יהיה שייך בהם ירוש.
אוקיי, ונימה זו.
כן, איתמר, יש לך מה להוסיף? אנחנו נשמח שתמשיך להזין לנו, ובסוף השעה אנחנו גם נשתדל לענות כמה שיותר על השאלה הזו.
שר כוח, איתמר.
שר כוח.
תודה רבה.
תודה רבה. אנחנו לא נגיד לכם שוב את מספר הטלפון, כי אנחנו מוצפים, ברוך השם, אז תמשיכו להזין. אם יש לכם סבורה מטורפת, אתם עדיין יכולים להתקשר.
או שיצעקו את זה מהמרפסת אחת למישהו מהעבר.
אנחנו עכשיו יוצאים לנקבץ פרסומות, ומיד שווים. גם צריך לחוץ על הפרסומות, זה קצת שונה.
אפרים שכח שהוא יושב על הקונסולה.
השטייגליסט עם אפרים דוד. בחסות מעיין 2000, רשת מעיין 2, הסל המשתלם.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
פסח הזה שותים לחיים, ארבע כוסות של יקב ירושלים.
השנה מפארים את שולחן הסדר עם היינות המשובחים והאיכותיים של יקבי ירושלים ומיץ ענבים בציר בחשרויות מהודרות שיהפכו את שולחן החג לחוויה בלתי רגילה. והשנה מאיר ברמה בשיווק בלעדי. להזמנות 1-700-700-921. מאיר ברמה ויקבי ירושלים עושים לכם פסח טעים, כשר ושמח. ובנוסף, ניתן להשיג אצל מאיר ברמה את כל סוגי המצות בכל הקשרויות.
יקב ירושלים,
אגודה חקלאית.
בחיל אלכוהול, הומלץ למנה משתייה מופרזת.
אריקס עד הבית, בורגר, טוסט נקניק, ברגיות ועוד. 03-746-40-40.
אחיי וראיי היקרים, מדבר הרב גרוסמן. כתוב בדניאל, מעת ההיא ימלט כל הנמצא בספר, שמי שיש לו חלק בספר תורה ימלט בעת צרה. לכן החלטנו במותת מגדלור לכתוב ספר תורה לזכות כלל ישראל. ההכנסות יוקדשו לעזרה למשפחות במצוקה, במזון ובתרופות. תהיו שותפים בקניית פרשה, פסוק ועוד. חייגו כוכבית 5630, ובזכות תורת חסד ננצל מכל הצרות.
כוכבה יא, מי יודע? חמישה כוכבה יא, גולדיס יודע.
במקום פסח משפחתי במלון, נשארתם בבית? גולדיס, בית ישראל מגישים. פסח, חמישה כוכביה. אוכל מוכן כשר לפסח, למהדרין. תפריט גורמה מגוון ועשיר, בלי חשש קטניות ושרויה. מנות שף, מגוון סלטים, דגים, בשרים וכינוחים. ובלעדי לגולדיס, סעודות חג, גם לשביעי של פסח. מהרו להזמין מראש בטלפון 058-50-850-70.
בימים קשים אלו, שרבים ללא פרנסה, זה הזמן לקיים את המצווה שחז"ל כתבו שתגן עליכם מכל צרה ומחלה, ומחויבים בה לפני חג הפסח, קמחא דפסחא, אוכל לילדים ומשפחות תלמידי חכמים וצדיקים, שהתפללו עליכם בכותל לאור קריאתו וברכתו של הרב דוד בר ששת. בכל המשמח את שלי, אני משמח את שלו. על חומותייך, 02-571-6104, 02-571-6104.
אקונומיקה פסגה ב-7 שקלים ו-90 אגורות. רצפות סן פוריץ ב-7 שקלים ו-90 אגורות. מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-9 שקלים ו-90 אגורות. מנקה הסלות סאנו 2 ב-9 שקלים. נייר מגבת שישייה 2 ב-15 שקלים.
רוצים גם בית מבריק וגם נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סאנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי וחיטוי, ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סאנו ז'בל, מנקה, מבריק, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים.
אם המטבח נקי, יש לו טאץ'. אם הכביסה מבוסמת, יש לה טאץ'. אם המשטח נוצץ, יש לו טאץ'. מוצרי ניקיון איכותיים בשביל הבית, טאץ'.
הפסח הזה, לכל הבית יש טאץ'. סדרת מוצרי נייר, ניילון, מטליות ועוד, באיכות מקסימלית לניקיון מושלם. בחשרות בדץ, העדה החרדית לפסח.
הכל בשביל הבית, טאץ'.
מהפכה בשירותים הבנקאיים. בשילן דיגידל תוכלו לבצע המרות מתח, העברות בנקאיות, הפקדה ומשיכת מזומנים לכל הבנקים, 24 שעות וללא עמלות מיותרות. שילן דיגידל, שומרים על הכסף שלך. בני ברק, כהנמן 110, הרב שח 5 מול בית הכנסת איצקוביץ', ירושלים חפץ חיים 13 מול זיכרון מוישה, במתחם התחנה הראשונה דוד רמז 4, בבית שמש נחל ניצנים 16, ובקניון האימי צמוד לאושר עד.
עכשיו איתכם, השטייגניסט עם אפרים דוד.
שבנו אליכם, ואנחנו כאן עם שאלה שמסתבר שמדליקה הרבה מאוד מאזינים.
שאלה שאלתית.
שאלה שאלתית לגמרי. ערב טוב הרב שוב. אולי, טוב, אני אגיד את זה הפעם, ברשות הרב. השאלה היא כזו, קבלן רוכש מיורשים, או בוא נתחיל ממקום אחר. ילדים, אתר בנייה ליד הבית שלהם, איכשהו הם נכנסו, נו, לא, זה מסוכן. הם נכנסו, מצאו שם איזשהו מתחת לקרשים, חיפשו, מצאו איזה טבע, פתחו, מלא, יש תכשיטים ודברים, מלא כסף. לגמרי, כן, הילדים שמצאו את האוצר, ומסתבר שכשהם הגיעו להורים שלהם, יראה שם, הם אמרו, רגע, צריך לבדוק את זה. ואז, כשהתחיל הדיון, הם אמרו, לא כזה פשוט שזה שלך, אמר קבלן, יכול להיות שזה של מישהו אחר. אבל הקבלן אומר, רכשתי את הדבר הזה מהיורשים. בינתיים היורשים שומעים ואומרים, לא, 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 זה כסף שלנו. אנחנו מכרנו את הדירה, לא מכרנו את הבטמון, והם אומרים, חצר משתמרת, ולא חצר משתמרת, ויהיו שלא מדעת, רק התחלנו, כן? ואיתנו על הקו, אברהם, ערב טוב? לא, זה, פה, אברהם?
ערב טוב.
ערב טוב. תשובתך.
אני רוצה להתחיל ככה. בקשר למה שאמרתם לפני הפרסומות, היה כאן שבגין יורש, כן?
כן.
הקוקס, דין יורש, אני רוצה להגיד שזה לא נכון, כיוון, אני לא רוצה להגיד שזה לא נכון, אבל זה לא נראה לי נכון.
זה סברה, כן, בוא נשמע. כן,
כיוון שגין יורש, יש בו כללים מאוד 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 דקים, אחד מהכללים שאין אדם יורש דבר שלא בא לעולם.
אוקיי.
עכשיו, יש לנו גם את הדין של האדם שמצא בתוך הכותל, אז אתו הם מוירים, כתוב בגמרא, אתו הם מוירים, שזה יכול להיות שזה בזמן הם מוירים, מילא בעל הבית לא קנה את זה. כן, הירושים בכלל לא קנו את זה. אז כאן, וגם אם כן קנו את זה, אז הם, הרי זה ברשותם, אז זה לא בא לעולם, זה בכלל לא בא לעולם, זה לא דבר שהוא נמצא בעולם. זה עבוד ממנו מכל העולם. כיוון שזה לא עבוד ממנו כל העולם, הירושים בכלל לא קנו את זה. זה לא שייך לירושים.
מה הרב אומר על זה?
האמת שזו טענה מצוינת. אם היינו יודעים בוודאות שהלשון הזאת שמוזכרת בגמרא של מוראים, זה לשון שמוזכרת באדם שמוצא מציאה בגל ברחוב בהפקר, או בכותל ישן שכן דווקא נמצא ברשות של אחר, והבעלים שנמצא שם לא טוען לבעלותו על הדבר הזה. אז כאן הנקודת הפתיחה של הדיון מתחילה, שאנחנו אומרים, זה לא שייך לזה ולא שייך לזה, אז אנחנו אומרים שלמוראים זה משהו מפעם, וצריך להתחיל את הדיון מהיום. כאן היורשים, כאן לא ביורשים, בשלב ב', זאת אומרת, היורשים אומרים, זה היה שייך להורים שלנו. אנחנו לא ידענו, כמו שאמרנו בתחילת השידור, חוסר ידיעה של היורשים, זה לא עומד לרעתם. אבל אם כן נעים בטענה של בעלות, זה היה שייך להורים שלנו.
כן, אבל עדיין נשאר הדבר הזה שזה לא בא לעולם הרי. אתם לא ידעתם מזה, זה עבוד ממנו מכל העולם.
אני לא יודע, אבל רגע, אברהם...
דבר עבוד.
אבל אברהם...
כמו ספינה בים.
לא בהכרח שיש פה מצב שזה לא... זאת אומרת, אני מבין שזה ברמת הטענה, שזה לא בא לעולם. הרי בסוף הם זכו בזה. לא היה להם ידיעה שהם זכו בזה. אבל הם זכו בזה.
רגע, אבל איך הם זכו בזה? הם לא זכו בזה, זה לא...
איך ירושים... איך ירושים זוכים במה שהם ירושים?
בכסף מזומן, בשטרות הם באמת לא זוכים. ובכסף מזומן, זה נופל להם מהווים?
לא בכסף, בשטח. איך הם זוכים בשטח?
נופל להם בירושה.
יפה, אז זה נפל להם בירושה. זה
אותו פעולה.
זה בתוך השטח שלהם.
אותו סוג עניין.
אתה יודע מה? זה לא נפל להם בירושה. השטח נפל להם בירושה, והשטח קנה להם איזה. שלא מדעתם. שלא מדעתם.
מדין חצרו של אדם.
קונה לו, אפילו שלא מדעתו.
אבל זה דבר שהוא לא היה קיים לכתחילה.
מה זאת אומרת לה קיים? היה קיים.
דבר, אני אגיד ככה, דבר שיש לו חצר, האמת היא לא. כן, אז אם בוא נגיד שזה שכן, כן של היורשים, אז עכשיו אני רוצה להגיד סברה שזה לא של הילדים.
רגע, אז אנחנו מסכימים עם זה שיש משהו של היורשים?
לא, אנחנו מסכימים עם זה שהילדים ודאי לא מקבלים את זה. הם צריכים לתת את זה או לקבלן או ליורשים.
כן, אז אנחנו רוצה רק להביא עוד ראיה שזה לא של הילדים.
אוקיי, נו.
זה ילדים קטנים לא יכולים לקנות. כלומר, מבואר יוצא בגמרא, שאדם שהוא רואה, יוצא ככה מהגמרא, ונראה לי שאילו ראיתי את זה בשוט של הרבה שווייס.
שמע, אברהם, אתה תלמיד חכם גדול.
והוא כותב מפורש, שאני לא זוכר בדיוק באיזה סוגיה באלו מציאות הוא מביא את זה, ראיתי זה לא מזמן, לפני איזה חצי שנה, אבל הוא כותב שם, שיוצא שאם אדם רואה, כן, בוודאי שזה מדין השמיים לא, לא, לא נקי, אבל אדם שהוא רואה ברחוב, שילדים מוצאים דבר כלשהו, הוא יכול לקחת להם את זה, כן, דבר שהוא בלי סימנים, והוא לא צריכים להשיב אותם, הילדים לא זכו בהם, אפילו שהם כבר הרימו אותם, הילדים לא זכו, והוא יכול לקחת להם את זה. אפילו שזה, כלפי שמיים זה לא נקי, ילדים לא יכולים לזכות. אז ברגע שהילדים לא יכולים לזכות, אלא אם כן...
אתה בית חכם לא קטן, אברהם, אברהם.
אלא אם כן, כאן יש פה טענה יכול להיות, אני לא הבנתי אם זה בדיוק, לכן אני ניסיתי לשמוע בשאלה שוב, אבל בטענה אתם לא אמרתם שההורים מחזיקים בזה. אם ההורים מחזיקים בזה כבר, אז זה כבר שאלה. כי ההורים כבר זכו בזה, כיוון שההורים כבר זכו בזה, אז זה כבר שאלה.
וזה הסיטואציה שלנו בעצם.
מול היורשים, זה לא הילדים מול היורשים.
אבל זו הסיטואציה.
מול הזה.
לא, לא, אמרנו שילדים,
למה הם באו להרים?
סליחה, אז ילדים, לצורך העניין. בוא, אנחנו מדברים על ילדים. לא הורים, לא הורים, לא הורים.
אז ההורים בכלל לא זכו מזה. אז ילדים גם אין להם כוח התיינה. אם אין להם כוח התיינה, זה בכלל לא מתחיל פה השאלה מהילדים.
יפה.
מה הרב חושב?
אני רוצה לציין שתי נקודות מה שהוא אומר, הוא אומר דברים מאוד נכונים. אבל אני רוצה לחדד שתי דברים. דבר ראשון, הגמרא בגיטין אומרת שקטן שיש לזה שתי בחינות. צרור, הגמרא מכנה את זה, צרור בזורקו, אגוז ונוטלו, זוכה לעצמו ואין זוכה לאחר. זאת אומרת, זה בא לבטא, אחד שתינוק, שמראים, רוצים בעצם לבחון את הדעת של התינוק, לא רוצים לנקוב בגיל, כי באמת זה משתנה מילד לילד. אבל כאשר אדם, רואים ילד לוקח דבר בעל ערך, אם זה צרור, שזה משהו שהוא לא שווה, הוא זורק, אבל משהו שהוא כן שווה, הוא משאיר אצלו, סימן שיש לו דעת להבין, והגמרא שאומרת שהוא זוכה את זה לעצמו. כמובן שיש לו יכולת זכייה גם במציאה. אמנם הראשונים שאומרים שזה רק...
יכולת זכייה דרבנן.
נכון, וגם אני אגיד עוד משהו, הראשונים שאומרים שזה רק בתנאי שיש דעת אחר גדול עומד על גביו, זאת אומרת שיש מישהו מבוגר שעושה דעת שבעצם מקנה לו את הדבר. אז בסיפור שלנו, אם האבא היה בזמן שהילדים מצאו את זה, ובעצם הוא היה דעת מקנה פה והילדים הרימו את זה, אז בהחלט הם זוכים. הדבר השני שאני רוצה לציין, גם כן מהגמרא בגיטין, הגמרא אומרת שמציאת חירש שוטה וקטן, יש בהם משום גזל, משום דרכי שלום. גם שאין להם דרך קניין ואין להם יד לקניין, עדיין משום דרכי שלום יש להם זכייה והם יכולים לזכות בדבר. אבל אני חושב שבהחלט מה שאמרת נכון מאוד, אם אחר כך הם הביאו את זה לאבא שלהם, והוא בעצם גם כן פעל בדבר קניין, אז בהחלט התקדמנו עם זה, וכרגע זה קניין גמור.
אוקיי.
גם עוד נקודה
מה ש... מה שבשתי סלבים זה לא גורע בטענה שלהם, זה הכוונה שלהם.
כן, עוד נקודה מה שהרב אמר, גם אם זה גדול על גביו, זה יד האריכתה, זה כמו עבד קנני, זה יד האריכתה של האבא.
לא בטוח שהילד יכול להיות יד של האבא, כי הבעיה בקטן זה שאין לו יד.
לא, הוא עומד על גביו. שהוא עומד על גביו.
אם הוא עומד על גביו, כן.
זה כמו אדם שנתן לבנו קטן והוא ראה אותו, שם את העירות תחומים. שהוא ראה אותו.
נכון, בהחלט.
אוקיי, זה גם צד מעניין.
פשוט בסיפור שלנו לא אומר, הבעיה שם בזמן אמת או לא היה, לכן אני אומר את זה לכל הצדדים.
נכון. זה לפחות לא מה שהצגנו בהתחלה.
עכשיו הקבלן רוצה להגיד שזה שלו, יש לו טענה שזה שלו. אז כאן אנחנו נכנסים לעוד פולמוס, האם בכלל הקבלן עשה פה קניין בקרקע, או שזה רק היה חתום חוזה?
מדובר שהוא עשה קניין.
בנידול הזה אנחנו לא... אוקיי, אברהם, תודה רבה לך על השיחה ועל ההתפלפלות, תודה.
בבקשה.
יאללה, ערב טוב. תמשיך להאזין ולשמוע. אנחנו עכשיו עם יהודה. ערב טוב. יהודה?
לא.
יהודה? מה, עד כדי כך חלישס, בוא.
שמע, זה נלחץ סטארט ממש, יכול להיות שנלחץ, זה או שנלחץ באמת על הכפתור.
הרבה כיוונים הבאת פה הערב.
שמע, גם את זה אני צריך לעשות...
כן. אוקיי. יש לי שאלה, שימי, תקשיב, הרב, גם אני אותי, מה אתה חושב אם אני בכלל בכיוון או שלא? יש נידון, מה קורה אם בן אדם זורק חפץ מקומה לצורך העניין 30, בשטח פתוח, הוא לא מסכן אף אחד. ומישהו בקומה השנייה, הוא זורק את החפץ, הרי ברור לנו ב-100% שזה יישבר למטה, שלא יישאר כלום מהחפץ.
נכון.
בקומה שנייה מישהו בא ואופ, תופס את החפץ. של מי החפץ? יש נידון כזה. האם אנחנו יכולים להגביל אותו אלינו? כי במובן מסוים, אנחנו מדברים על תל, על הריסות.
זה בעצם יאוש.
באיזשהו מקום, אם הילדים לא היו מוצאים את זה, מחר היה במסעית השפעה ומפנה את זה. סוג של, לא יודע אם נקרא לזה
יום. כן, הוא היה מכין את התשתיות.
זה היה בתוך השפעה. זה היה סוג של, לא רוצה להגיד הפקר, כי זה לא הפקר, אבל זה היה סוג של משהו שאף אחד אין לו בזה עניין, רק בתוך השטח שלו. מחר זה יכול להיות מחוץ לשטח.
תכלס, אם הם היו מוצאים את זה באותו מקום שהיו מפנים לשם את ההשפעה.
ברור שזה היה אחרת.
אז אתה בעצם מדבר על יאוש.
אני
הדיון שאמרת לגבי אחד שזרק מקומה 30, האמת היא שזה דיון בבורגקאמה לענייני מזיק, אחד שזרק כן. חפץ של חברו וזרק אותו מראש הגג, והוא מקומה ב' לא חשב לזכות בזה לעצמו, אלא הוא רצה לשבור את זה לפניו, איכשהו נכנסה בו, אולי מהבידוד הוא החליט שהוא זה שרוצה לשבור את
ה... בימינו זה עוד הגיוני עם כל המרפסות.
כן, כנראה הבידוד עשה את זה, הוא החליט שהוא רוצה להקדים ולשבור. האמת שהיה נורא למדן בגלל שכאשר הוא מקומה 30 זרק את החפץ, אז בהלכה זה מוגדר כמן הטוב, זאת אומרת, ברגע שהחפץ כבר נמצא באוויר, אין לה יכולת קיום עצמית, זאת אומרת, הדבר הזה בעצם כבר נחשב כשבור.
סוג של הפקר? נחשב כשבור.
ונחמה, סוג של הפקר, כן, זה כאים הדבר כשבור, גם אם אולי נחשב כשבור...
אוקיי. הרב, לעצור שנייה את הנידון שפתחנו, ונמשיך איתו אל המאזין הבא, ישראל, ערב טוב. אופס, ישראל?
ערב טוב.
יס, אנחנו איתך.
אני אסביר לך, ישראל, הוא צוחק כי הוא...
כן, לא, זה פשוט עניינים טכניים. מה אתה אומר? מה התשובה? אנחנו לא שומעים אותך. ישראל?
ישראל, תנסה...
אתה
אומר שזה של היורשים. מה הסברה שלך?
יש מושג בחזל שנקרא אומדן למוחה. אז פה בטוח שאם הם היו יודעים... שיש המוצר, הם לא היו מוכרים. אז אם ככה, זה מכירה בטעות, וזה יכול להיות גם לטובת הקבלן, כי אם הוא רוצה, הוא יכול להתחרט עכשיו מהמכירה, אבל האוצר של היורשים.
אוקיי, אבל בסוף, כשהם מכרו את הדירה הזו, אוקיי? הם היו צריכים לבדוק מה יש שם, לא? אני לא יכול למכור לבן אדם חפץ, ומחר להגיד לו, פפפפפפ, היה פה משהו שלא שמתי לב אליו. זה סוג של אחריות שהם צריכים, למה לא?
הם לא ידעו מזה.
מה הרב אומר?
אני רוצה להתייחס לזה בשתי כיוונים. דבר ראשון, אין ויכוח שהאוצר הזה לא נמכר במחירה. גם הקבלן לא בא לי בטענה שהוא קנה את זה במסגרת ההסכם, זה ודאי שלא. ייתכן שהאוצר שווה הרבה יותר מהשטח שאותו הוא קנה, והרי מה שנקרא בגמרא, דמים מודיעים, הוא לא שילם על זה, בוודאות הוא גם לא טוען את זה. הוא בא לטעון מצד משהו אחר, הוא אומר שליורשים זה לא עוד מעט נרחיב למה, אז מאחר זה לא שלהם, אז אני זכיתי בזה מדין הפקר, בדיוק כמו שהילדים רוצים לזכות מדין הפקר, אני קדמתי להם, הרי החצר שלי הייתה פה לפני שהילדים הגיעו, אז אני זכיתי בזה מדין הפקר, זה בעצם מה שטוען הקבלן.
אבל אם יש אומדן דמוכח, אבל האם לפי טענתו של ישראל, שיש פה אומדן דמוכח, אז זה קצת שונה, כי אנחנו לא נכנסים פה לעניין של הפקר.
נכון, העניין הוא של האומדן דמוכח, זו טענה נכונה מאוד, אם היינו יודעים בוודאות שזה שייך ליורשים, אבל זה בעצם העיקר של הדיון שלנו, האם הדבר הזה בכלל היה של היורשים באיזשהו שלב, או שגם הם בעצמם נזקקים לאיזשהו דין חצר או לאיזשהו דינים אחרים. למה זה ככה? כי כמו שהזכרנו וגם דיבר על זה המאזין הקודם, הדבר הזה מכונה כאבוד ממנו בכל אדם, הדבר הזה תמון בכותל, אף אחד לא ידע ממנו, אף אחד לא ידע ממנו. אולי חשוב שנציין בזמן הזה את הגמרא, יש גמרא מאוד יסודית בנושא הזה בחולין, בדף קוף למתת, הגמרא שאומרת אחד שהקדיש תרנגולים להקדש, והתרנגולים, עופות, פשוט פרחו להם וברחו, פשוט אין דרך לתפוס אותם יותר, אז הקדש פוקע. תוספות שם כותב שזה רלוונטי גם לגבי חולין, אחד שהיה לו לול תרנגולות והיה להם יכולת לעוף והם פשוט ברחו ונעלמו, הדבר הזה פוקע ממנו הבעלות, בלי שום סיבה, פשוט פוקע, ואם אדם אחר בצד אחר בעולם יזכה בזה, זה הפקר גמור, הוא יכול לזכות בזה. ומה הרעיון של הדבר הזה? מה פתאום יפקע? איפה מצאנו כזה דבר שפוקע ממון מאדם בלי שום סיבה, בלי שום פעולה ובלי שום רצון שלו, וגם בלי שום ייאוש ולא שום הפקר? הסיבה היא זה בגלל שהבסיס לבעלות זה כאשר הדבר שלו, שהוא זכה בו בקניין, אבל הדבר השני שזה תחת רשותו, תחת שליטתו. אם אין לו שליטה על הדבר, וזה מכונה אבוד ממנו מכל אדם, או מה שמכונה בגמרא זה אותו של ים, אז הדבר פוקע ולא שייך לזה בעלות. זאת אומרת, הדבר מצד עצמו, החפץ מצד עצמו, לא שייך עליו שיהיו עליו בעלים. אם זה הנושא, אז יכול להיות שגם היורשים שלנו, נכון שהם, אין ספק שיש כאן אומדן דמוכח שלא הם מבטרים על כזה אוצר, בלי שום ספק. אבל השאלה אם הלכה הדבר הזה שייך להם, אם הדבר הזה היה תמון תחת האדמה, הוא לא בר קניין, לא שייך לרכוש אותו, לא שייך לקנות אותו, לא שייך לפעול בו קניין, אז לכאורה גם את חשבון הבנק של היורשים זה לא עבר. אז כעת שהם באים בטענה שזה שלהם, אין להם בסיס לטענה, כי החפץ בהגדרה לא עמד לקנייה בכלל. והייתי אפילו מנסח את זה בצורה יותר חריפה, שמי שגילה את החפץ זה הילדים. הם גילו את החפץ, הם העמידו אותו בכלל שהוא שייך להיכנות, ולכן הטענה של היורשים פה, שלא מבינה דמוכח, לא כל כך רלוונטית.
אוקיי. ישראל, יש לך מה להשיב על זה? אנחנו צריכים להתחיל לצמצם את הזמן. כן, כן.
בטוח שהם קנו את זה.
הם בטוח קונים את זה?
למה הם בטוח?
כי יורשים לא צריכים קניין.
נכון מאוד, זה מה שאמרנו קודם, שבדרכי הקניינים הרגילות, האמת היא שליורשים אין שום טענה, וזה מה שציינו עכשיו, אבל באמת בתחילת השידור הזכרנו, מוישה פיינשטיין שמחדש חידוש מיוחד ביורשים, שאכן הם לא צריכים קניין, זה בגלל שהם נכנסים לבעלות על הדבר, לא בדרכי הקניינים הרגילים, אלא כיד האריכתא של האבא, הם עומדים במקום האבא, אז אכן הם קונים גם את המטמון, ולכן יש בכלל איזושהי טענה ליורשים, זה בדיוק הסיבה. אבל זה חידוש מיוחד של משה פיינשטיין, זאת אומרת, זה לא, okay. זה לא מובן בדרכי הקניינים הרגילים.
אוקיי, okay. אוקיי, okay. בסדר גמור. ישראל, תודה רבה. תמשיך להדין, אנחנו בעזרת השם בעוד כמה דקות נגיד גם את התשובה. אגב, אני רוצה להגיד ככה בשולי הדברים, רגע לפני שאנחנו רוצים לפרסומות, ואנחנו חייבים כבר, אנחנו רוצים פה מכל כיוון, אפילו אל תגיב, אז רק תגיד אם אנחנו בכלל בכיוון, אם יש לנו מה להריב בפרסומות. יכול להיות שיש פה מצב, אני מקווה לא לצאת את זה עם הארץ אדיוט לגמרי, יכול להיות שיש מצב פה של זוטו של ים, הרי בסוף בא טרקטור, הוריד שם כמויות של אבנים, זה היה בכלל לא במצב של משהו שאפשר בכלל להגיע לזה.
אין ספק, זה לא רק שאתה לא בכיוון, זה באמת מוגדר כי זה אותו סליה, ובהמשך נראה איך בכל אופן אפשר להתגבר על זה.
אוקיי, הרב, תודה רבה, אנחנו יוצאים לגבס פרסומות, מיד אחרי זה אנחנו נהיה עם הרב ועם עוד מאזין, ננסה לפחות, ועם התשובה הנכספת. פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, השטייגניסט עם אפרים דוד. גדולי ומעורי הדור קוראים לכלל הציבור בארץ ובעולם להצטרף לתפילה ולזעקה לאבינו שבשמיים בתפילת ערב יום כיפור קטן מחר, ערב ראש חודש ניסן עם ישראל כולו מצטרף מהבית למעמדי התפילה הגדולים שיועברו בשידור חי כאן בכל חי ב-12 בראשות מרן שר התורה רבי חיים קניאבסקי ב-2 בראשות הגאון הגדול רבי ראובן אלבז וב-4:30 בראשות הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון הגדול רבי שלמה משה אמר ויחד נעורר רחמי שמיים מרובים לעצירת נגע הקורונה
שילן דיגיטל, מכונות אוטומטיות להמרת מטבע, משיכה והפקדת מזומנים. קרוב, קל ונוח. בני ברק, ירושלים ובית שמש. למידע נוסף ולמיקום העמדה הקרובה אליך, חיו 02-992-8881. 02-992-8881. שילן דיגיטל.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
אריקס עד הבית, בורגר, טוסט נקניק, פרגיות ועוד, 03-746-4040.
חשבתם לשדרג את הבית בדלתות פנים לבנות? קבלו מבצע מפנדור, 120 שקלים הנחה על דלת לבנה, כפוף לתקנון.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשה ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. ועכשיו חדש, תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
בימים קשים אלו, שרבים ללא פרנסה, זה הזמן לקיים את המצווה שחזל כתבו שתגן עליכם מכל צרה ומחלה, ומחויבים בה לפני חג הפסח. קמחא דפסחא, אוכל לילדים ומשפחות תלמידי חכמים וצדיקים, שהתפללו עליכם בכותל לאור קריאתו וברכתו של הרב דוד בר ששת. בכל המשמח את שלי, אני משמח את שלו. על חומותייך, 02-571-6104, 02-571-6104.
מרגיש מנותק מכל מה שקורונה? זה הזמן שלך להצטרף לאדרן ולהיות מעודכן בכל מה שחשוב בלי להתפשר על מכשיר שמור באמת. ועכשיו, מבצע חירום מטורף באדרן. משלמים רק 99 שקלים והיתרה בהוראת קבע מתחשבת ללא תפיסת מסגרת אשראי. כוכבית 80-97, בחשות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 80-97.
מנקים את הבית? קשה לכם לעמוד? רק במרכז הספות. קורסה ב-499 שקלים. מרכז הספות. כוכבית 6631.
איפה אפשר לקנות מיקסר בוש בשקל אחד?
איפה?
רק בשיא החשמל והמיזוג. קונים מוצרי חשמל ומקבלים מוצר שני בשקל אחד בלבד. לסניף הקרוב חייגו 03-504-5000.
שיא החשמל והמיזוג.
גם בניקיון יסודי, גם בחיסכון וגם בחשרות לפסח. אין על פרי.
עכשיו איתכם, השטייגניסט עם אפרים דוד.
שבנו אליכם, ואנחנו כאן בשטייגניסט, שימי ורקר כאן איתי, והרב יאיר, אתה איתנו?
כן.
אנחנו עכשיו עם אליהו. ערב טוב?
כן, ערב טוב.
ערב טוב. אני רק יצהיר ככה הצהרה לאומה, שיש לנו 4 דקות לפלפל, לענות תשובה וכולי, אז אנחנו מתנצלים מראש שלא נתפלפל המון איתך, אבל בוא ננסה למצות הזמן כמה שיותר מהר.
אני רואה פה על המחשב, יש המון מאזינים על הקו, אנחנו מתנצלים בפניכם.
נצטרף. אליהו, תשובתך.
דבר ראשון, יש את הדין הזה בלו מציע דף קפה, שאם דבר שלא היו מוצאים אותו לעולם, אז בתוספות שם הוא אומר שהבעלים לא קנה את זה, ורק המוצא קונה את זה, מי שמצא קונה את זה.
עוד פעם אליהו?
שהתוספות אומר שאם לא היו מוצאים את זה לעולם, אז...
מעניין, אוקיי. אוקיי, וחוץ מזה?
בסוגיה שם, ויש את ההשפעה הסויה להיפנות, ואז הרי אלו שלא, כי מדובר פה... עוד מעט יבוא טרקטור וירים את הכל, ו...
זה באלו מציאות, נכון?
מה?
אתה מדבר על התוצפות באלו מציאות.
כן.
אוקיי. זה, כן, אוקיי, זה באמת נידון מעניין, כי לפני הפרסומות לא הרב, זה מה שהזכרנו לפני הפרסומות, זוטו של ים, זה די דומה, לא?
נכון, נכון מאוד. אני רוצה לחלק את זה, הוא אמר פה שתי טענות במשפט אחד. הטענה הראשונה זה מה שהוא אמר, שזה השפעה עשויה להיפנות, זה הגדרה בעצם שמעבירה את הדבר מדבר שייך לאדם פרטי להפקיר. ברגע שהאדם מייעד את זה לזריקה, אז בעצם זה בעצם התהליך שהוא...
אבל כאן זה לא מדעתו, הרב, לא? יש פה איזה אספקט שזה לא מדעת...
נכון, נכון, נכון. כאן מדובר ביור שלא מדעת, שזה למעשה ההלכה שלא קונה. אבל כעיקרון, מה שהוא אומר שהטענה השנייה שאליה רציתי להתייחס, מה שאדם לא ימצא אותו לעולם, גם בהלכות חצר יש כזה כלל, הגמרא אומרת... הגמרא אומרת בפרק שוב שנגח, היא אומרת שדווקא גם חצר, כל מה שהיא זוכה לאדם, זה רק דבר שאם הוא היה רוצה, יכול לזכות בו, אבל דבר שאם הוא היה רוצה, לא יכול לזכות בו, גם חצר לא קונה. הדבר הזה שהוא עבוד ממנו מכל אדם, גם אם הוא היה רוצה, אולי יכול לזכות בו, כי הוא פשוט לא ידע ממנו. אז בעיקרון הוא צודק מאוד שהדבר הזה לא בר קניין, ובעלים לא קונים אותו, אלא המוצא.
אוקיי, אליהו, אתה רוצה להוסיף?
לא, רק רציתי להגיד שזה בדף כפה ומודע לתוספות הראשון.
אוקיי, אוקיי. יישר כוח, יישר כוח, איזה אידיוט. אליהו, תודה רבה לך, אליהו. הרב, אנחנו ככה מתקרבים לקראת סיום, נשארו לנו שתי דקות. הייתי רוצה שככה נעשה, בגלל שזו שאלה מורכבת מאוד, שהרב יעשה ככה סדר ונתחיל להתכוונן לתשובה.
כן, אני רק אולי במשפט אחד לפני כן, יש רמב"ם חשוב שלא הזכרנו אותו בכל הסיפור, אנחנו מאוד מתבססים על משה פיינשטיין, מה שהוא אמר שיורשים זוכים בזה בכל מצב. יש רמב"ם שאומר שאם אדם, זה הלכה בעצם, שאם אדם מצא מאות בתוך כותל, אז אם זה מחציו ולפנים לכיוון בעל הבית, כן, כיוון אדם פרטי זה שלו, אז אם זה מחציו ולחוץ שלו, כן. מצוין, אז שם בעצם הרמב"ם מפרש שגם מה שכתוב שחציו ולפנים זה שייך לבעל הבית, זה רק בתנאי שהוא טוען שזה שלו או שהוא ירש את זה. פה אנחנו מגלים יסוד גדול, שבעצם כשהוא אומר זה שלו או ירש, המשמעות היא שכשהוא אומר ירש, הוא לא אומר שזה שלו, אין לו מושג של מי זה, הוא רק אומר, כנראה היה שייך לאבא שלי, מבואר ברמב״ם, שטענה של ירושה מועילה גם בדבר תמון שלא שלו. למרות שהרמב״ם אומר מפורש, במילה אחת לפני, שאם הוא לא אומר שזה שלו, זה לא מועיל לו, גם אם זה בתוך החצר שלו. אבל אם הוא אומר שזה של ירושה, שירש את זה, זה מועיל. אז בעצם היסוד הזה שאנחנו תמיד מצטטים, רבו של פיינשטיין, היסוד הוא כבר ברמב״ם. כמו יש לנו פיינשטיין מוסיף שגם ירוש לא מועיל בזה. זה נקודה שחשבתי שמאוד מאוד חשוב. עכשיו אולי באמת לסדר את הדיון, יש כאן דיון באמת מעניין ומורכב, ולכולם פה כל הצדדים בסיפור יש טענות חזקות. רק רציתי להדגיש שבעצם שלושת הטוענים לכתר הם מתחלקים בעצם לשניים. היורשים טוענים שהדבר היה שייך להם מאז ומעולם ולא יצא מהם ולא מכרו אותו. זה דבר אחד. הקבלן והילדים בעצם מתבססים על אותה טענה. שתיהם אומרים הדבר היה הפקר.
הוויכוח שלהם, קניינו של מי קדם. הקבלן אומר, החצר שלי זכתה לפני הילדים האלה, וכאן נכנסים לדיונים, האם זה חצר משתמרת, האם חצר או קונה שלא מדעתו, האם דבר עבוד מינו בכל אדם שייך לעשות בו קניין, זה כל הטענות שקשורות לקבלן. והילדים גם כן באים מאותה נקודה בדיוק, הדבר הזכר, אנחנו זכינו בו, והחידוש המיוחד שיש לילדים,
אוקיי,
לקבלן, שהם הוציאו אותו מהמציאות שלו כזוטו של ים, הם גילו אותו.
אז אנחנו בעצם מגיעים למסקנה הזו.
אז למעשה המסקנה היא לא של הילדים, המסקנה להלכה זה של היורשים.
של היורשים. אנחנו נאלצים לסיים כאן. הרב, תודה רבה לך על השעה האחרונה. תודה רבה.
בשמחה רבה.
כל טוב, תודה לרבה. תודה שימי, תודה שימי ברוורמן, תודה שימי ורקה, תודה אורי כהן. ערב טוב.
זהו, זהו.
פלפול.